בשיעור הכנה לראש השנה, הבא עלינו לטובה, ראש השנה של שנת התשע"ד. ואמרנו, אנחנו יש לנו עדיין כמה ימים של חודש אלול. אני לדודי ודודי לי, הכוונה היא, זה רעיון כבר ראינו אותו הרבה מאוד פעמים, אני לדודי ואז דודי לי. זה בקבלה, זה נקרא בשם התערותא דלתתא, שמובילה להתערותא דלעילא. או מה שנקרא מיין נוקבין, שמובילים למיין דחורין. במילים אחרות פשוטות, האדם עושה השתדלות, מתקרב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתקרב גם אליו. אני לדודי, ואז דודי לי. כאילו, יש פה איזו התניה. אתה תתקרב, הקדוש ברוך הוא יתקרב אליך הרבה יותר. הרבה יותר מהר, הרבה יותר חזק, אבל יתקרב. והרבי אומר שיש גם את הפסוק בספר בראשית שם בקשר ליעקב ובניו, יהודי מצרימה, שלום עליכם. אז אומר שם יהודה, נדמה לי שזה יהודה, אומר את זה שם ליעקב, אומר לו, לולי התמאמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. כן, אז גם שם לולי זה אותיות אלול. כן, הרב קובלסקי בשבת דיבר לולי, האמנתי לראות בטוב השם, קווה לשם חזק ויאמץ לבך, אבל אותו לולי נמצא גם שם, לולי התמאמנו, כי עתה שבנו זה פעמיים. זה יותר חזק, כי זה אומר, התורה אומרת את זה.
איפה זה,
ראש,
איפה זה כתוב?
בבראשית, בראשית שם בפרשת וישב. כן, הוא אומר לו שם, לולי התמאמנו, יהודה אומר ליעקב, לולי התמאמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. אבל בעניינים של חודש אלול, אם לא היינו מחכים, כבר פעמיים יכולנו לחזור בתשובה. לשוב. כן, שבנו זה פעמיים. יכולנו כבר פעמיים להיות צדיק כפול, לא רק צדיק פעם אחד. לולי התמאמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים.
אז יש שם בספר בראשית עוד בורס אחד.
כן, כן.
שאברהם אבינו אומר ללא, תיפרד נא מעליי. זה אומר, יפרד נע מעלי, זה שיפרד ממנו היצר הרע. נע זה 51 יום מאלף אלול עד שמיני עצרת.
יפרד היצר הרע.
יפרד מהיצר תוך
51 יום לחתוך. יפה. יפה. והשבת האחרונה הייתה פרשת ניצבים וילך. כאשר ידוע שהשבת שלפני ראש השנה היא לעולם פרשת ניצבים. לפעמים היא גם פרשת וילך, לפעמים לא. לפעמים, כמו השנה, אז פרשת השבוע הייתה ניצבים וילך, ושבת תשובה תהיה פרשת האזינו. ולפעמים, כמו בשבתות אחרות, או בשנים אחרות, אז השבת הזאת היא לפעמים ניצבים, שלפני ראש השנה, ואחרי זה וילך, ואז האזינו זה יותר מאוחר. אבל בכל מקרה, ברור שהפרשות האלה, מצבים, בילך והאזינו, זה ודאי קשור קשר עדוק לימים אלו, ימים נוראים, לימים של חודש אלול, ימים של ראש השנה, של עשרת ימי תשובה, ימים, יום כיפור, וגם לאחרי זה, באמת, עד אחרי סוכות, שנה רבה שמיני עצרת, שזה סוף הסדרה, ויש כאלה אגב בחסידות, שאומרים שהסדרה שמתחילה בראש השנה נגמרת בחנוכה, בכלל, זה הכל ממשיך עד חנוכה, כן, יש גם דעה כזאת, 90 יום צריך, כן? זה כמו 90 יום, כמו ראש חודש אב, כן? תמוז אב אלול, זה תמוז, תמוז אב אלול, זה סדרה, ככה גם תשרי חשוון כסלו, זה גם סדרה. בכל מקרה, אם מסתכלים על פרשת השבוע, לפעמים אנחנו עובדים ככה קשה כדי קצת למצוא את הקשר בין הפרשה לבין ענייני דיומה, כמו שדרש מאיתנו השלה הקדוש לעשות. אמר, לאדמור הזקן, אחרי זה אמר את זה בלשונו מאוד פשוט, אמר, צריך לחיות עם הזמן. מה זאת אומרת לחיות עם הזמן? כוונה, איפה שאתה לא נמצא, באיזה זמן שאתה לא נמצא, לחפש את הפרשה, את הקשר לפרשה. לחיות עם הזמן. מה שאתה קורא פה פרשת ניצבים, זה לא במקרה. זה קשור לימים אלו. אגב, אדמור הזקן היה אומר, שכל מה שקורה לבן אדם במשך השבוע, הוא יכול למצוא לזה רמזים בפרשת השבוע. כל מה שקורה לבן אדם, וכל אדם יהודי, וכל שנה, וכל מקום, לא משנה כמה אחורנית, הכל רמוז בפרשת השבוע. אתה צריך לחיות עם הזמן, להבין שאת הזמן צריך להכניס בזה חיות. הזמן זה לא סתם איזה משאב שעובר, אבל עוד דקה, עוד שעה, עוד יום, עוד חודש, זה חיות שאתה מבזבז אותה. זה נגמר, כן? זה כמו שלך, זה קרדיט, אתה זורק כסף, מבזבז אותו, שאלה מה אתה עושה איתו. כן? זה הזמן. אז לחיות עם הזמן, להחיות את הזמן. אתם מצווה היום כולכם, לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושופריכם, כל איש ישראל. היום זה ראש השנה שנקרא היום. ואין ביטוי כאמור יותר חזק מזה, כמו אתם ניצבים היום כולכם, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. זה ברור שכבר המשפט הפותח של הפרשה מבטא כאלף עדים את המהות של ראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם. ולמעשה, הבעיה הגדולה שלנו מתוארת פה במספר פסוקים לאחר מכן. איך אנחנו משמשים כחומר ביד היוצר, בידיו של היצר הרע. יוצר ויצר, ואפילו ככה קצת מתקרב, קרוב מבחינה לשונית. אומר פה משה רבנו בפרשת ניצבים, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. ישבנו בארץ מצרים, אנחנו נמצאים בארץ המיצרים, יש הרבה מאוד פיתויים על כל צעד ושעל. ואז מה קורה? ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב, אשר עמהם. הרב מבריסק אמר שצריך לקרוא את זה ככה, את הפסוק הזה. לכאורה, מה ראו בני ישראל? ראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב, אשר עמהם. אומר הרב מבריסק, פה מדובר על התהליך הנפשי שעובר על בן אדם. איך בן אדם מחבס לעצמו כל מה שהוא רוצה להכשיר, ויכול לקחת השרץ הכי נוראי ולהכשיר אותו, לעשות ממנו זהב טהור. אומר הרב מבריסק ככה, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם. בשלב הראשון אתה מסתכל, אתה רואה, בונה, שיקוצים בגילולים, להתרחק מזה, כמו מאש, יותר גרוע מאש. שיקוצים וגילולים. זה בהתחלה. גבעל, שיקוצים וגילולים. אחרי זה אתה קצת מתרגל. עץ ואבן. לא נורא. ניטרלי. זה סך הכל עץ. סך הכל אבן. אין שום דבר. ואחרי עוד זמן קצת שעובר, כסף וזהב. פתאום זה נהיה כסף וזהב. איזה יופי, זה אומנות. זה קתדרלה יפה יש שם של החשמן אבו עלי. כן, מה? זה אומנות. אתה יכול לקחת את עבודת האלילים הכי גדולה. מכסף ויצירת אומנות. כן, כסף וזהב אשר עמהם. אתה פתאום מתפעל מזה. אתה איך עברת תהליך נפשי משיקוציהם וגילוליהם דרך עץ ואבן ועד כסף וזהב. הכשרת את השרת. התחלת בשיקוציהם וגמרת בכסף וזהב. זה בן אדם עובר ככה. בהתחלה הוא נרתע. אחרי זה הוא בעצם השד לא נורא כל כך. ובסוף זה הופך אצלו למושא הערצה. ואז מה? כן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מאים השם אלוקן. הלכת לעבוד את אלוהי הגויים מהם. כן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. תעשו קשה מאוד. אבל גם פה אומר הרב מבריק, ופה יש תהליך. כן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט. זה תהליך. כל מיני רעיונות נפסדים. מתחילים בהתחלה במוחו הקודח של איזה משיגנן. יש אחד, הוא מחליט שהוא צריך לחדש. יש לו תיאוריות. יש לו תזות חדשות. כן? יש לו תזות. כן? אני זוכר בתור ילד, אני לא אזכיר כמובן את השם, אבל בבני עקיבא, שולה מולך, שולה מולך, אני בסוע, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים. ברוך השם. היה איתי בחור שהיה שנה מעליי בבני עקיבא. היה שנה מעליי. אני רק יכול לרמוז ש כמה שנים לאחר מכן הוא הפך להיות חבר כנסת. לא אגיד מי השם, למרות שאין הרבה אפשרויות. אבל הוא מגיל אפס, מגיל קטן שם בתנועת נוער, כל משפט שלו היה מתחיל, ככה היה עומד, התזה שלי אומרת שככה וככה. היה נועם מלידה מגיל עשר. הוא לא אמר, אני חושב, יש לי דעה, הוא אומר ככה בפוזה אופיונית, התזה שלי אומרת שככה וככה. יש אנשים שאוהבים להבין תזות חדשות. ויש בהם איש או אישה או משפחה או שבט, כן. נעשה הפסקה קלה.
הזמנות.
הזמנות,
הזמנות.
זה מה שאומרת התורה, יש איזה איש אחד שבא עם תזה. פן יש בכם איש או אישה, זה אחר לא חייב להיות איש, יכול להיות גם אישה. מעלה כמו נראות נפסדים, ומתחיל להפיץ את הרעל על סביבתו. אז זה התחיל בתור איש או אישה, פתאום זה נהיה משפחה. פתאום זה כבר הופך למשפחה שלו, במשפחה הוא כבר שכנע. המשפחה זה לא חייב להיות דווקא המשפחה הגנרית, זה יכול להיות הסביבה, הקהילה, קבוצת אנשים. ופתאום זה הופך להיות לשבט. פתאום כל השבט השתכנע. כן? זה תהליך הארץ מפרפע. מי האיש או האישה, דרך המשפחה, אל השבט. לבבו פונה היום עם השם אלוקנו. מלכת לעבוד, אלוהי הגויים מהם. מה זה אלוהים מהם? זה כל מיני אנשים, דברים שאנשים עובדים להם. כן? מעריצים אותם, עובדים להם. מקדישים להם המון זמן, המון אנרגיות, זה הרי נקרא לעבוד אלוהים אחרים, הכוונה ללכת ולהפוך משהו לאלוה, הכוונה שאתה משועבד לה, נקרא להפוך את זה לאלוה. ואז זה הופך להיות למשהו שזוכה לכינוי הבלתי מחמיא בעליל, שורש, פורה ראש ולענה. לענה זה צמח מאוד מר, מאוד מאוד מר. הגמרא גם מזכירה אותו במסכת שבת בדף צדיק. אנחנו לומדים את הדף הזה בעמוד היומי עכשיו. למדנו אותו אתמול, שלשום, גם היום. אגב, היה לי חידוש נוראי, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי באמת בחידוש עמצום. בלימוד מסכת שבת. לא בקשר לענה, אלא אנחנו היום סיימנו את פרק תשיעי, פרק אמר רבי עקיבא, והתחלנו את פרק עשירי, פרק המצניע. המצניע מדבר לכאורה על הלכות הטלטול בשבת. ואמרתי, לא יכול להיות. פה צריך להיות משהו שקשור לענייני דיומה. ענייני חודש אלול, ראש השנה, יום כיפור. עניינים שקשורים לזה. אם קדוש ברוך הוא בימים האחרונים שלפני ראש השנה גרם לכך שאנחנו נלמד את המשנה הראשונה בפרק המצניע, זה צריך לחיות עם הזמן. זה כנראה קשור לענייני דיומה. אז ברוך הוא העיר את עיני, ומצאתי שמה בפנים את עיקרון מספר אחת בנושא חזרה בתשובה. בתוך העניין של המצניע בהלכות טלטול בשבת, שמה את העיקרון היסודי והחשוב ביותר בענייני חזרה בתשובה. עכשיו, כולנו יודעים, אני מקווה שתסכימו איתי, שאני אף פעם לא מביא דברים משלי. כן, לא מרגיש מספיק בטוח. כן, בלי אחריות. אבל במקרה הזה, הפשט הזה הוא כל כך נפלא, שאולי תרשו לי, כן, בהמשך להביא גם משהו את החידוש הזה, נראה לי הקדוש ברוך הוא ממש העיר את עיניי בעניין הזה, כדי שגם באמת אפשר יהיה להפיץ את זה הלאה. כן, כי לכאורה זה שני דברים שכל כך לא קשורים אחד לשני, שם בעניינים של טלטול בשבת, מה הקשר בין זה לבענייני תשובה, אבל העיקרון שמה loud and clear מופיע שם. בגדול. בגדול. לא, תודה. טוב, אז זה בעזרת השם אחרי זה. אגב, אפשר לשים לב ששורש פורה ראש זה ראשי תיבות שופר. זאת אומרת, מה הסגולה? לשורש פורה ראש, שופר. שופר, ראשון, שפרו מעשיכם. והמטרה בעזרת השם, בדברים שנגיד פה בדקות הקרובות, היא לסדר לעצמנו קצת את המחשבות בנוגע, יש איזה מונח שנקרא בשם דואליות. בראש השנה זה אפילו לא דואליות, זה יותר מזה. זה טריאליות. לכאורה, ראש השנה זה חג שסובל מפיצול אישיות חמור מאוד. זאת אומרת, אתה מסתכל על ראש השנה, אתה לא יודע על איזה חג מדובר פה. מצד אחד, כולם בחיל ורעדה, הקדוש ברוך הוא על כיסא הכבוד, מלחיים, מלמוות, מבית קיצו, מלא בקיצו. בואי, אני רק חושב על זה, אני מתחלחל לפני שנה. אמרנו מי בקיצו, מי לא בקיצו, וכל כך הרבה אנשים הלכו לא בקיצם בשנה החולפת. מפחיד. מפחיד, נער בן פחות מ-18 אצלנו בקהילה. נועם יהושע, בן הרב יעקב, נפטר בדמי אמר. ככה, באמצע, סתם, ככה, פתאום, בלי שום הזהרה. אז שכתוב מי בקיצו, מי לא בקיצו, זה לא לתפארת המליצה. כמובן שאנחנו לא יודעים מה קיצו של אדם, אבל אדם נקטף ככה בדמי עמד. זה מפחיד. לא זה מפחיד. ממש מעורר חלחלה. אז מצד אחד, ראש השנה זה מפחיד מאוד. מצד שני, זה יום טוב. מצוות שמחה ביום טוב, עונג ביום טוב. כולם צריכים להתלבש יפה, לאכול יפה. לאכול טוב, לשתות ולשמוח, ממתקים, לסבוע, לאכול בשר, לשתות יין, לשמוח, זה יום טוב, יום טוב. מצד שלישי נכנס פתאום העניין של השופר. מאיפה זה הגיע הדבר הזה? מאיפה מצאנו שיש כזה עושים פרטטר, וזה משתלב פה באיזה טקס דתי? כן, מחצרצים, זה הופך להיות מצוות היום. של ראש השנה, שופר פתאום נכנס פה. מצד שלישי, יש עניין של תפילות, תפילות, מלכויות, זיכרונות, שופרות, מה בדיוק קורה שם? מצד רביעי, זה הרי עשרת ימי תשובה, עניין של תשובה, עניין של התשובה. איפה התשובה פה מתחבאת בתוך העניין הזה? אז אתה מסתכל על ראש השנה, אתה לא יודע על מה להסתכל. רב מימדי באופן בלתי מובן. זה לא אגב נמצא בשום חג אחר. תעשו חשבון. חג השבועות, חג נתן תורה, נטו, שלום, זה חג השבועות. סוכות, לולב, זה החג, ברור לגמרי. פסח, אותו דבר, אל הסדר, מצה, חמץ, יציאה לחירות, חד משמעי. איתו מגיע היום טוב הזה שנקרא ראש השנה. מה הולך פה? איזה מהות יש לחג הזה? זה ככה, זה ככה, זה גם זה, זה גם זה. צריך לפחר, צריך לשמוע. כן? ימין. אז זה משהו שכדאי לעשות פה קצת סדר בעניין הזה. ואולי להוסיף לזה גם דבר שמתחבר לאותו, לעקיפין, לאותו חידוש. אמרתי שבעניין של מסכת שבת, זה השאלה איך מתכוננים לראש השנה. ועוד פעם, אנחנו חיים היום בתקופה שעקבית עדים משיכה. זה די ניכר. מה זה עקבית עדים משיכה? זה ברור, זה רבי סרול סלנטר. פעם מישהו אמר לו, אתה יודע ששבוע הבא זה שבס מברכים של חודש אלול, התעלף על המקום. מברכים חודש אלול? התעלף מפחד על המקום. זה רבי סרול סלנטר. מחולל תנועת המוסר, שהיה גם גאון עצום חוץ מזה. גאון עצום. כל מקצועות התורה. אז הוא רק שמע ששבת הבאה מברכים חודש אלול. זאת לא חודש אלול. רק מברכים חודש אלול, התעלף מפחד. איפה אנחנו היום? איזה חוסר רגישות, איזה קהות חושים. יש היום, אתה בעצמו, עוד מעט חודש אלול כבר נגמר. נו, אולי התמאמנו, שבנו זה פעמיים. אבל אנחנו מתמאמים, לא עושים כלום. למה? עקבית את המשיכה. זה דור של קהות חושים, של גסות הלב והמוח. הכל נראה, זה זורם. בסדר, חודש בא, חודש הולך. מה זה משנה? איך קוראים לו? רב, קוראים לאלול, קוראים לתשרי. מה זה משנה? לוח השנה, הם מסמנים איקסים על הלוח השנה. בוודאי, יכול לחיות עם הזמן. זה הציווי שאמר האדמו"ר הזקן. יש זמן, תחיה אותו. תבין מה המשמעות. אתה כאילו נמצא בתוך עיסה שהיא מאופיינת על ידי מה שקורה מסביבך באותו זמן. יש לך אטומים של זמן מסוים שמקיפים אותך. זה מהות אחרת ממה שהיה ומה שיהיה. זה גם אגב רמוז בתורה, כן, כמו שאומרת התורה בפרשת ותחנן, על ארץ ישראל תמיד עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה עד אחרית שנה, כן? אמרתי את זה פעם או פעמיים לאחרונה, כן? אבל מראשית שנה, כן, כתוב שם בלי א', כן? מראשית בלי א'. ראשית זה אותיות תשרי, כן? מי תשרי? עיני השם אלוקיך הבא, מי תשרי? מי ראשית? עד אחרית. ופה יש רעיון חזק מאוד, יסודי מאוד, גם בהבנת המהות של ראש השנה. אי אפשר להקיף את הכל, אבל אולי אם נצליח ניגע בזה גם, בזה כמה משפטים קצרים. אבל הדבר אומר, חבר'ה, אם זה באמת כל כך אירוע נסגר, אז איך מתכוננים לזה? איך יוצאים זכאים בדין? מה צריך לעשות? לחכות? אולי יש משהו שאפשר לעשות, מה שנקרא שיפור עמדות של הרגע האחרון, כן? כידוע, כל הזמן יש, צריך לחתור לשיפור עמדות, גם ברגע האחרון, כן? כל הזמן לחתור לשפר את המצב, זה עניין של שופר, משום שיפור. כל הזמן צריך להשתפר. אם אתה עומד, אני מחכה, בסדר, לא אסטרטגיה מוצלחת, כידוע. כל הזמן לחתור לשיפור המצב. אז מה עושים גם ברגעים הללו כדי לשפר את מצבנו? אז יש את הדברים הידועים, תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אבל לצידם יש עוד כמה עניינים קטנים שאפשר לעלות אולי ברמז כדי סגולות מוכחות. מוכחות ובדוקות. לשיפור מצבנו גם בדקה ה-90 ואולי אפילו גם בדקה ה-91. אני רוצה ברשותכם להביא עיקרי שיחה של הרבי לכבוד ראש השנה. מה לא? כן, ודאי שזה ההכנה הכי טובה שיכולה להיות לקראת ראש השנה, וכמובן באמת את הדברים כפי שהוא מבאר אותם לא ראיתי בשום מקום. רמת העמקות והבהירות, הצלילות המופלאה, והדברים באמת יוצאים שם תחת ידיו, זה באמת כישרון מופלא ביותר. עוד פעם, גם פה, סלחו לי שנעשה את זה ככה גם קצת בעיגול פינות פה ושם, בואו לא נסבך את עצמנו פה, נקד בעיקר. יש שתי שאלות מרכזיות שאפשר לשאול על כמה דברים יסודיים. אחד זה מאמר חז"ל, השני זה על רמב"ם ידוע. והשאלות האלה הן שאלות כל כך מרכזיות, כל כך גדולות, שמרוב שהן גדולות זה כמו אחד שעומד ליד פיל. מרוב שהוא גדול הוא לא שם לב שיש שם פיל בכלל, זה נראה לו כמו איזה קיר. זה עץ, הוא חושב שהרגל של הפיל זה עץ, אז הוא לא שם לב שיש שם פיל בכלל, נהיה לו טבעי. שמים משהו מרוב שהוא עומד לך מול העיניים כזה מזדקר לך, אתה לא שם לב אליו. ויש פה שאלות יסודיות מאוד. תכף נדגים אחת, שמרוב שאנחנו שומעים את זה כך הרבה פעמים שכחנו להתבונן בזה ולשאול. יש את הפסוק הידוע בישעיהו, פרק נ"ה, שאומר, דירשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. הימים האלה, דירשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. ואין, אומרים חז"ל במסרת ראש השנה, בדף חי, בדף י"ח, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. נו, אני שואל אותך, כמה פעמים שמענו את המאמר חז"ל הזה? בטח מאות פעמים. כל שנה, נכון? יש פה שאלה עצומה. בין ראש השנה ויום כיפור יש רק שבעה ימים, לא עשרה. מה זה עשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים? בין זה לא כולל. אם היינו אומרים עשרה ימים עם ראש השנה ויום הכיפורים, אז זה באמת עשרה. אבל בין ראש השנה ליום כיפור יש רק שבעה? עשרת הימים שבין ראש השנה, הם אומרים בין זה לבין זה יש ככה וככה, אז זה לא כולל לא את זה ולא את זה. ואיך אומר פה מאמר חז"ל, עשרה ימים שבין ראש שנה ליום כיפור, צריך להיות שבעה ימים, אין עשרה. שאלה כל כך ברורה, שמרוב שהיא שאלה, אנחנו לא שמים לב אליה. אז שני העניינים האלה, הפסוק הזה למעשה סותר את עצמו. מאמר חז"ל הזה. סותר את עצמו, יש פה שני דברים שהם דבר והיפוכו. או שיש לך... או שראש השנה ויום הכיפורים הם לא חלק מהעשרה ימים, ואז אתה מדבר על מה שבין לבין, כן? או אם אתה אומר, כמו אתה לוקח את מאמר חז"ל כמושהו, אלה עשרה ימים, אז אתה אומר שגם ראש השנה וגם יום כיפור הם חלק מהחשבון של העשרה ימים. אבל כפשוטו זה לא יכול ללכת, כי בין ראש השנה ויום כיפור יש רק שבעה ימים. הדרך היחידה להסביר את העניין הזה היא לומר שראש השנה ויום כיפור הם גם וגם. אנחנו מתמקדים כרגע בראש השנה, כי על יום כיפור זה אותו דיון, בדיוק, אותו כיוון. אבל נתמקד בראש השנה. כן? זאת אומרת, על כוחה אתה צריך לומר, שראש השנה הוא גם חלק מעשרת ימי תשובה, והוא גם לא. כי אז מסתכלים על הימים שבין. זאת אומרת, יש בו מהות שהיא חלק מעשרת ימי תשובה, ויש בו מהות שהוא עומד בפני עצמו. יש בו עניין עצמי משלו, ויש בו דבר שהוא חלק אינטגרלי מהרצף הכרונולוגי הזה שנקרא עשיית ימי תשובה. עכשיו, מבחינת שני העניינים האלה, הרצף הכרונולוגי של עשיית ימי תשובה זה ברור לגמרי מה הנושא המרכזי שם. זה התשובה. בגלל זה קוראים לזה עשרת ימי תשובה. זאת אומרת שבראש השנה יש מצד אחד קשר הדוק לנושא התשובה, אבל מצד שני יש שם משהו שהוא יותר נעלה מעניין התשובה, ולכן הוא גם נפרד ממנו. לכן זה עשרים שבין ראש השנה ליום הכיפורים לא כולל ראש השנה. למה? כי יש לו עניין אחר. זאת אומרת, הרי מאמר חז"ל מדבר על עשרת ימי תשובה. התשובה היא מצד אחד בתוך ראש השנה, מצד שני גם חיצונית לו. ולכן זה כמו עם ובלי, באותו זמן, כמו אהרון שלא היה מן המידה. אותו דבר זה גם ראש השנה. זאת אומרת, זה ברור שמבחינת החשיבות, מכיוון שמאמר חז"ל אומר ימים שבין ראש השנה ליום כיפור, זאת אומרת, קודם כל מגיע ראש השנה הכרונולוגית, ורק אחרי זה הימים שבינו לבין יום כיפור. זאת אומרת שיש איזו מעלה בראש השנה שהיא יותר גדולה אפילו ממעלת התשובה. שזה כל עשרת הימים, עשרת ימי תשובה. הרמב״ם גורס שתשובה זה לא מצווה מתרי"ג מצוות. למה? מכיוון שהיא יותר מכל המצוות. היא כוללת בתוכה את כל המצוות, מסיבה מאוד פשוטה. על כל מצווה או עבירה שעשית או שלא עשית, אתה יכול לעשות תשובה. אז אם זה כזה כוללני, סימן שזה יותר מכולם ביחד. לכן במניין המצוות הרמב״ם לא כולל את התשובה ממניין התרי"ג. ואגב, זו לא המצווה היחידה. יש כאלה שמתרצים בזה למה למשל הרמב״ם לא כלל את מצוות יישוב ארץ ישראל בין התרי"ג מצוות. הרמב"ן, כן, זה אחד הוויכוחים הגדולים בין ספר המצוות של הרמב"ם לבין ספר המצוות של הרמב"ן, מניין המצוות. ברמב"ן, ארץ ישראל זה מצווה חשובה מאוד, חלק מהתרי"ג. לעומת זאת, אצל הרמב"ם זה לא. אז אפשר לומר כמו תשובה, אגב, מה שעוד לא נמצא אצל הרמב"ם במניין המצוות זה מצוות תפילה. התפילה לא. התפילה זה לא מצווה. אז אחד התירוצים המקובלים זה שאצל הרמב״ם, כמו שתשובה, ברור שזה לא מתרייג מצוות, כי זה כל כך חשוב. אותו דבר גם ארץ ישראל, יש כל כך הרבה מצוות שמתקיימות כתוצאה מזה שאתה נמצא בארץ, מצוות התלויות בארץ. יש כל כך הרבה מצוות שאתה מקיים בזה שאתה מתפלל. זה חיבור למקור החיים הקדוש ברוך הוא, אפשר לקרוא לזה. זה לא מצווה נקודתי. זה כוללני מאוד, יש המון מצוות, המון תפילות, יש ברכות, ברכות שלפני, ברכות שאחרי, ברכות הנהנים, ברכות קריאת שמע, ברכות התורה, וברכות השחר, וברכות הערב, וצהריים, ומנחה, ותפילות, מוסף, יש המון תפילות. מה, תגיד כל זה מצווה אחת? רמה אומר, זה כזה גדול שאי אפשר להכניס את זה בתוך מצווה אחת, לכן הוא לא מונה, זה מתרייג המצוות. אבל ברור שהרמב״ם לא מונה את מצוות התשובה, בתור אחת מתרג מצוות, כי הוא אומר, זה ענק, זה ענק, זה גדול, יותר מאשר איזו מצווה פרטנית כזו או אחרת. אז ברור שהתשובה היא יותר מאשר מצווה מעשית במרכאות קונבנציונלית. והרגע אמרנו שבראש השנה יש איזה עניין שהוא יותר גדול אפילו מהתשובה. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו בונים פה היררכיה. יש ראש השנה במהותו הכי גבוה. מתחת לזה תשובה גבוה מאוד. מתחת לזה מצוות מעשיות. זה ההיררכיה שמשתקפת כאן בעניין. התשובה אנחנו יודעים. מצוות מעשיות אנחנו יודעים. מהו אותו עניין כשהוא כל כך גבוה בראש השנה, שנמצא אפילו מעל למצוות התשובה? ענייני ביומה של ראש השנה, עניין ביומה החשוב ביותר של ראש השנה, זה המלכתו של הקדוש ברוך הוא למלך עלינו ועל העולם כולו. זה דבר שהוא יותר גדול מהכל. אני צריך לשים את האצבע על דבר, רעיון אחד, שהוא המרכזי ביותר והמהותי ביותר בראש השנה, זה מלכויות. תמליכוני עליכם. מלוך העולם כולו בכבודך. שורת המחץ של כל ראש השנה. אנחנו ממליכים על עצמנו את הקדוש ברוך הוא. מה שקורה מתואר בספרים הקדושים, זה שבראש השנה הקדוש ברוך הוא כאילו מסתלק מכיסא המלכות שלו. ועכשיו הוא עומד ומקשיב לתפילותינו, והוא אומר, חבר'ה, בואו נראה, אם תצליחו לשכנע אותי לחזור ולמשול על העולם. אם תהיו מספיק משכנעים, אני חוזר למלוך על העולם. אם לא, העולם טוב עבור. לא אכפת לי. אני כמובן אומר את זה בלשון של גן ילדים. אבל זה הרעיון. אז ברוך הוא, כן, זז הצידה. הוא אומר, עכשיו, בואו נראה אתכם. אתם רוצים שאני אמלוך על העולם? ואז בכוח התפילות שלנו ובכוח עבודתנו במלכויות, ולכן המלכויות זה החלק הראשון, והזיכרונות והשופרות, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא מחדש על עצמנו ועל העולם כל שנה בשנה, ולכן כל שנה שונה מחברתה. אין שנה אחת דומה לחברתה. זה עונה גם על קושייה בהמשך לפסוק שאמרנו מקודם. אם עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה, מראשית השנה לאחרית השנה, אז זאת אומרת שעיני השם אלוקיך בא מאלף בתשרי עד חפתת באלול. אותו דבר גם בשנה שלאחר מכן, וגם ב-17 שנים שלאחר מכן, וגם ב-200 שנה שלאחר מכן. אז תגיד, עיני השם אלוקיך לעולם ועד. מה זה מראשית השנה לאחרית שנה? כאילו אחרי זה מה זה נגמר? הרי זה מתחיל עוד פעם. אז תגיד, לעולם ועד. מה זה עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה לאחרית שנה? לתשובה היא שכל שנה זה מחזור חדש. הסוג הזה שעיני השם אלוקיך בא השנה, זה לא מה שיהיה שנה הבאה וגם לא מה שהיה שנה שעברה. זה אור חדש שאף פעם לא היה כמו ואף פעם לא יהיה כמו. שהקדוש ברוך הוא משרה על השנה הזאת. לכן אף שנה אחת לא דומה לחברתה. עיני השם אלוקיך הבא, זה באמת רק בשנה הזאת. עיני השם אלוקיך הבא עם האור המסוים הזה, אחרי זה מתחלף. יש פה את העניין של קודם כל המלאכתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהחז"ל אומרים במחילתא, קבלו מלכותי ואחר כך קבלו גזרותיי. כדי שבן אדם יגיד, אני רוצה לעשות את מה שהמלך אמר לי, קודם כל צריך להכיר בעובדה שהוא המלך. זה הסדר ההגיוני, אי אפשר לעשות שום דבר. לפני שאתה מכיר בעובדה שהשם הוא המלך. כן? כי מה תגיד? אני כן, אני מקיים תורה, מצוות, אני חוזר בתשובה, לפני מי? לפני מה? למה שאתה עושה את זה? מה, אתה סתם טמבל? אתה פרייר? אתה לא יודע מה אתה עושה? כן? אלא מה? אני אומר, קודם כל יש מלך מלכי המלכים. הוא ציווה אותנו לעשות ככה וככה. אני קודם כל מכיר בעובדה שהוא המלך. השם הוא המלך. מזה נגזר. האם צריך לעשות מצוותיו? לא עשיתי? אני חוזר בתשובה. נתן לי פטנט, מכבסה. לא עשית שם משהו? המלך נתן לנו במקום לבוא כמו מלך בשר ודם. לא עשית? חותכים לך את הגרון. מה זה לא עשית? המלך אמר ואתה לא עשית? איזה החוצפן שכמוך, תקבל עונש. ברוך הוא לא, רחום וחנון. יש תקנה. תעשה תשובה, יחופר לך. לא רק זה, עוד הזדונות יהפכו לך לזכויות, אם אתה עושה את זה מאהבה. אז ברור שבהיררכיה שציירנו מקודם, אז מלכותו של הקדוש ברוך הוא, המלכתו של הקדוש ברוך הוא לעולם, זה עניינו של ראש השנה, זה הדבר הגבוה ביותר. לאחר מכן מופיע עניין התשובה, שזה עשרת ימי תשובה, ולאחר מכן קיום המצוות המעשיות. בדרך תורת החן אפשר להסביר גם למה הסדר הוא כזה, מבחינה לקרבה למה שנקרא עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אנחנו קוראים לראש השנה, ראש השנה, וכידוע, כל שם שניתן בתורה, בין שבכתב ובין שבעל פה, לעניין כלשהו, השם הזה שלעצמו מרמז על מהותו של היום. ראש השנה, לא קוראים לזה תחילת השנה, או התחלת השנה, או התנעת השנה, שום דבר, ראש השנה. וזה בא להגיד שאתה חושב על מהותו של ראש השנה, תחשוב על הראש של האדם. ראש השנה וראש האדם מאוד מקבילים אחד לשני. ואם דיברנו על שלוש המשמעויות, על שלוש השכבות האלה של המלאכת הקדוש ברוך הוא, תשובה ומצוות מעשיות, כל שלושת השכבות האלה רמוזות בשם ראש השנה. כי מה זה ראש? ראש קודם כל זה האיבר החשוב ביותר. זה ברור, אין לך ראש, אתה מת. ודאי זה האיבר החשוב ביותר. דבר שני, הראש זה משהו שקולה את החיות של כל האיברים האחרים. הראש, במידה מסוימת, הוא מחיה את כל האיברים האחרים. מזרים את העצבים, את החשמל, את הפקודות, הכל זה מהראש. כל זרם הדם אומנם עובר דרך הלב, אבל כל תחת הנחייתו של המוח, של הראש. הנפש נמצאת בראש. החיות של כל הגוף מגיעה מהראש. ודבר שלישי, הראש הוא גם זה שפוקד על כל איבר, מה הוא צריך לעשות. אתה לא יכול להרים יד לפני שהראש אמר ליד תתרוממי. היד לא יכולה לפעול ככה מעצמה. היד תתרומם רק אם הראש יגיד לה להתרומם. אם היא לא יגיד להתרומם, אז היא תשכב ככה. זאת אומרת שבתפקידו של הראש יש עוד פעם שלוש רמות, שלוש שכבות. זה המנהיג של כל הגוף, זה מייצר את החיות לכל הגוף, וזה גם נותן את הפקודות לכל הגוף. אז תראו איזה נפלא, איך זה מתחבר לשלושת העניינים של ראש השנה. כן, הראש הוא המנהיג, זה מקביל לעניין של המלאכת הקדוש ברוך הוא. ראש השנה, מלך העולם, המנהיג של כל העולם. אחרי זה, ראש השנה, כמו הראש של האדם, הוא נותן חיות לכל האיברים האחרים. באמצעות התשובה, אתה יוצר חיות, אחרת מה אתה שם? גולם. אין חיות, אם אתה לא יודע לחזור בתשובה, לתקן את מה שאתה עושה, אז אין שם שום חיות. ודבר שלישי, נותן פקודה ליד, את תעשי ככה. זה מצוות מעשיות. זה הרמה השלישית, המצווה של היד, תזוז מפה לפה, זה מצוות מעשיות. רואים איך השם ראש השנה כבר מגלם בתוכו את ההיררכיה שאליה הגענו מקודם, מתוך מאמר חז"ל, דרשו השם בימצו קראו ביותו קרוב, אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום כיפור. בדרך דדוקטיבי, צעד אחר צעד, אנחנו מבינים עכשיו למה לראש השנה קוראים ראש השנה. דבר לא טריוויאלי בכלל. צופן בתוכו סוד גדול. השם ראש השנה צופן בתוכו את כל מהותו של החג. שלוש רמות, לא אחת. שלוש, טריפל. לא דואלי, זה טריאלי. ובאופן מופלא ביותר, מופלא ביותר, זה גם ממשיך ונותן לנו תובנה לגבי מהותה של מצוות שופר. ותכף נראה שגם בשופר יש שלוש רמות. זה לא חד מימדי, זה תלת מימד. בשופר יש תלת מימד, שלושה מימדים. אותה היררכיה משולשת יש גם בשופר. ואם אנחנו רוצים עכשיו לעשות איזו ספקולציה פרועה, איזה שלוש רמות יכולות להיות בשופר? אפשר לומר, קודם כל, מה? כן, זה נכון, יפה. זה הסוגים של התקיעות, אבל במהות של השופר, במהות של השופר, אנחנו יכולים להגיד קודם כל אם השופר ממליכים את הקדוש ברוך הוא. דבר שני, עושים תשובה. דבר שלישי, מקיימים מצווה מעשית של תקיעת שופר. זו מצווה, מתרייג מצוות. וזה עונה על שאלה שנייה, שאלה עצומה מאוד, שמה שרמזנו מקודם, שמרוב שזו שאלה עצומה, אנחנו שוכחים להתבונן ולשאול.
שבעה או עשרה?
מה? זו הייתה השאלה הראשונה. עכשיו אנחנו עוברים לשאלה השנייה. השאלה היא כבר ענינו. ענינו עליה, כן? על הדואליות של ראש השנה. כן, ענינו עליה. אבל עכשיו יש פה שאלה נוספת. הרמב״ם בפרק ג' בהלכות תשובה מסביר לנו למה תוקעים בשופר. כן, הקטע המאוד ידוע, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כן, חזרו בתשובה, שפרו מעשיכם וגומר. הרמב״ם שם מפליג בעניין הזה, כן? ופה נשאלת שאלה כל כך ברורה, שמרוב שבוע אנחנו לא שואלים, למה הרמב״ם לא הסביר את זה בהלכות שופר? אם הוא מסביר את הטעם שתוקעים בשופר, שיגיד את זה בהלכות שופר? למה מחיקה עד הלכות תשובה בשביל לספר לנו שמה למה תוקעים בשופר? שאלה ברורה מאוד, שאלה עצומה על הרמב״ם. אולי נאמר שיש בזה איזה פלפול או משהו, נלך למשל לדיני מקוואות. דיני מקוואות, הרי זה גם עניין של טהרה, שבאדם מטהר את עצמו. אז איפה מסביר הרמב״ם את הנימוק של המקווה? בדיני תשובה, בהלכות תשובה? לא, הוא מסביר את זה בהלכות מקוואות. כן, שלמה טובלים במקווה? זה רמז בדבר, יש לטהר נפשו מטומאת הנפשות חולה ודעות הרעות חולה, במי הדעת טהור חולה. הרמב"ם מסביר בצורה נפלאה מאוד מה כל הרעיון של טבילה במקווה לצורך טהרה. זה חלק מענייני התשובה, זה לטבול ולהיטהר. אז אם היינו אומרים בהקבלה לשופר, זה צריך להיות בהלכות תשובה, אבל זה לא, זה בהלכות מקוואות. אז למה את הנימוקים של השופר הרמב"ם לא הביא בהלכות שופר? למה הוא תקע את זה במרכאות, תקע בשופר? למה הוא תקע את זה בהלכות תשובה? ושאלה נוספת, הרי אנחנו אומרים במדרש, אתה, למה תוקעים בשופר? זה כתוב מפורש בגמרא. כן, איך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה? כן, כתוב שם, אמרו לפני מלכויות כדי שתמלכוני עליכם, אמרו לפני זיכרונו כדי שיעלה זיכרונכם לפני, ובמה? בשופר. אז הנה הגמרא אמרה שם במפורש, מה הטעם שתוקעים בשופר כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא? אז למה הרמב״ם אומר שזה גזירת הכתוב, שאין לזה סיבה? הוא אומר שהתקיעה בשופר זה גזירת הכתוב. אין נימוק. רחמנא אמר תקעו. זהו. כן, הרמב"ם אומר מפורש, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, חזרו בתשובה. למה צריך לחפש בו רמזים? הרי הגמרא אומרת במפורש שעניין של תקיעת שופר זה המלאכת הקדוש ברוך הוא עלינו. במה? בשופר. זה יש לך אחלה נימוק, נימוק חזק מאוד. למה צריך להגיד ש... גזירת הכתוב? לפי מה שאמרנו מקודם, הדברים מתבהרים בצורה נפלאה ביותר. מתבהרים ומתבהרים באלף. באלף ובהי. מתבהרים משונים בהירים, מתבהרים משון באור. נכון פירוש. אמרנו מקודם שכל דבר בראש השנה יש לו שלוש רמות. יש המלאכת הקדוש ברוך הוא, יש תשובה ויש את המצווה המעשית. שהרמב״ם בא ודיבר על העניין של שופר, אם מדובר על העניין של השופר כמצווה מעשית, זה באמת שייך ללחוץ שופר. ובאמת שם מסביר הרמב״ם איך בטכניקה תוקעים בשופר. אבל אם אתה מדבר על השופר ברובד העליון יותר של הערוץ והאמצעי לחזרה בתשובה, זה כבר לא במישור של המצווה המעשית. בניגוד למקווה, אין טעם לבאר בהלכות שופר איזה תשובה השופר גורם לבן אדם, כי זה רובד אחר. רובד של תשובה, כמו שאמרנו מקודם, כמו שהוכחנו מקודם מזה שהרמב״ם לא כלל את התשובה בין התרי"ג מצוות, התשובה זה רובד עליון יותר מאשר כל התרי"ג מצוות. לכן הרמב״ם הכניס את זה בהלכות תשובה ולא בהלכות שופר, כי זה שייך לרובד עליון. ולמה הרמב״ם לא כלל בזה את העניין של תמליכוני עליכם? מכיוון שאמרנו מקודם שהמלאכת הקדוש ברוך הוא זה רובד עוד יותר עליון. זה יותר גבוה אפילו מאשר התשובה. לכן ודאי שאי אפשר להשתמש בזה כדי לנמק מצווה מעשית. לכן מכיוון שהתורה לא נמקה, לכן אומר הרמב״ם, זה גזירת הכתוב. בפנימיות העניין אני מבין שיש פה המלאכת הקדוש ברוך הוא. זה ברובד אחר לגמרי, הרבה יותר גבוה. אי אפשר להשתמש ברובד העליון שנמצא ממש בעצמות הכי קרוב שאפשר לקדוש ברוך הוא כדי לנמק עניין של מצווה מעשית. לכן הרמב״ם לא נימק בזה. יוצא מכאן תובנה עצומה מאוד בענייני ראש השנה. תובנה שאומרת שבאמת הרושם שלנו בהתחלה שבראש השנה יש זוויות שונות, מימדים שונים, זה כמו יעלום כזה שיש לו כמה פאות וכל פעם אתה מסובב אותו, אז כל פעם איזה פאה אחת מתנצנצת ככה מתחת לאור. זה אותו דבר ראש השנה. זה לא חד מימדי במובן החיובי, חד שלא לא השלילי, כמו חגים אחרים. פה יש רב מימדיות. וצריך לזכור שבראש השנה יש שלושה עניינים. יש עניין של המצוות המעשיות. רחמנה אמר תקעו, אז אנחנו תוקעים. כך אומר הרמב״ם. למה? גזירת הכתוב. מצוות מעשיות. זה דבר ראשון. איך אתה עושה את רצונו של המלך? מקיים את מה שהוא אומר לך. אז אתה מוכיח שאתה מקבל על עצמך אותו בתור מלך. לפעמים לא כל כך הלך לך. כולנו יודעים, לב יודע מרת נפשו, שאנחנו לא תמיד עושים הכל כמו שצריך, אנחנו אפילו לא תמיד בינוניים, כן? משתמש במושגים של התניה, אפילו בינוניים אנחנו לא לגמרי לא. אז צריך לתקן. איך עושים תיקון? תשובה. ומעל הכל, העניין המרכזי הגבוה ביותר, שהוא אפילו גבוה מעל הרצון של הקדוש ברוך הוא, כי רצון זה מצוות מעשיות, גם תשובה עניין של רצון. אבל המלאכת הקדוש ברוך הוא למלך בראש השנה, זה העניין הגבוה ביותר, הנעלה ביותר, החשוב ביותר והמרכזי ביותר שיש בראש השנה, זאת מצוות היום, הרוחנית. מצוות היום המעשית היא תקיעה בשופר. מצוות היום כחלק מהרצף של עשרת ימי תשובה, זה חזרה בתשובה. אבל מצוות היום הייחודית, הפנימית, המהותית, הגבוהה ביותר שיש בראש השנה, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. וכמו שתוכלו לשים לב בתפילות, כל אחד שם לב, אז בוודאי ש כן, העניין הזה של המוטיב הזה של המלכות, כן, מלוך העולם כולו, זה, שלא לדבר על כל סדר מלכויות, זה העניין החשוב ביותר, ולכן גם אנחנו מראש השנה משנים את הנוסח במקום הקל הקדוש להמלך הקדוש. המלך המשפט, המלך הקדוש, פה נכנס מראש השנה המוטיב של הקדוש ברוך הוא כמלך העולם. ולקבל אותו עלינו כמלך. וזה גם הצד השני שאומר, אם הקדוש ברוך הוא המלך, אז הוא יושב על כיסא המשפט ודן את כל הברואים. וכבר אמרנו בשנה שעברה, ובמידה מסוימת גם לפני שנתיים, מי שזיכרונו כן עדיין זוכר, אז הסברנו, ולא נחזור על זה כרגע בעריכות, שמה שהקדוש ברוך הוא גוזר בראש השנה, זה לא שכר ועונש. אם מישהו נדון לשנה הבאה להיות מאוד עשיר או מאוד בריא, והאחר, רחמנא ליצלן, חס ושלום, לא כל כך עשיר ולא כל כך בריא, זה לא עונש. למה? כי הרי אנחנו יודעים, הגמרא אומרת במפורש בהרבה מאוד מקומות, כגון בפרק שילוח הקן בסוף מסכת חולין, ששכר מצוות בעלמא הדין לקה. אין שכר בעולם הזה. אז לא יכול להיות שאדם מקבל כסף או בריאות בגלל שהוא עשה הרבה מצוות, אבל הוא שולח לו צ'ופר. הסברנו שפרנסה, שלום, בריאות, נחת, שלווה, וכל הדברים האחרים שאדם מאחל לעצמו, זה כלים שהוא מקבל כדי שהוא יוכל לעבוד את השם כמו שהוא רוצה, כמו שהבן אדם רוצה. ואם בן אדם יוצא לשליחות, אז כמו בוס ששולח בן אדם לאיזה שליחות בתל אביב, אז הוא נותן לו 400 שקל. אתה לא 400 שקל, הוא אומר לו, אתה, כל מה שאתה יכול לעשות, אתה בתור שליח, אני פה ברעיון, אני שולח אותך לתל אביב. כן? למה 400 שקל? כי נותן לך 100 שקל זה מונית הלוך, 150 מונית הלוך, 150 מונית חזור, 100 שקל תקנה לך ארוחת צהריים בדרך, קח 400 שקל, סע. זה השליחות שלך ללכת שמה לתל אביב. לעומת זאת, אותו בוס שולח מישהו להודו, שולח אותו שמה לסגור איזו עסקה גדולה. קודם כל הוא נותן לו על המקום 10,000 דולר רק בשביל הטיסות והשהייה. אבל הוא אומר, זה לא מספיק. כי אתה צריך שמה גם שיהיה לך פאקס ומחשב וטלפון נייד שיושב שמה על הרשת הסלולרית של הודו. אתה צריך שמה בית מלון כמו שצריך, כי הכל שמה, המים שמה מקולקלים, מי אפשר? קח עוד 10,000 דולר. אז הוא יוצא שמה לדרך עם 20,000 דולר. שני שליחים. אחד יצא עם 400 שקל, השני יוצא עם 20,000 דולר. מישהו מבחוץ רואה את שניהם יוצאים מהבוס, איזה בוס, זה בוס לא הגון. מה זה? שניהם שליחים, זה יצא עם 400 שקל, הוא עם 20,000 דולר? מה זה האפליה הזאת? התשובה היא, השליחות היא שונה. זה לקח על עצמו שליחות קטנה, אז הוא היה צריך, שזה קיבל 400 שקל, מספיק לו. הוא לקח על עצמו שליחות הרבה יותר גדולה. שלקיים את השליחות, הרי שבחור נתן לו 20,000 דולר. הבוס, הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, מי שלוקח על עצמו הרבה, אז הקדוש ברוך הוא מאפשר לו לעשות את זה כמה בעניינים זה בקודש. כן, מי שלוקח על עצמו הרבה והוא מתחייב להיות, להקפיץ כדור על הרגל כמו מרדונה בימיו הטובים, כן, הוא עומד כל היום ככה מקפיץ כדורים על הרגל, כי זה מה שהוא לקח על עצמו, אז לא בטוח שהקדוש ברוך הוא מאוד מחבב את השליחות הזאת, כן? אבל אם מישהו בא ואומר, אני רוצה ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא, תעזור לי ללמוד תורה, בשקט, בהשקט ובבטח, ביתר ובנחת, תעזור לי. ברוך הוא אומר, אתה רוצה כך ללמוד תורה? נאפשר לך. הוא אומר, אני רוצה להרבות בצדקה, אני חייב לעזור לעם ישראל, כל כך הרבה מסכנים יש. ברוך הוא ייתן לו כסף, שיוכל לעזור, לאחרים. אני כל כך רוצה, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לסבן אותו. אם אתה אומר, אני אגיד לקדוש ברוך הוא שאני רוצה לעשות צדקה, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לי הרבה כסף. סידרתי אותם, כל הדרך לבנק אני צוחק. כן, זה לא עובד. הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. אם הוא רואה שאתה באמת רוצה את זה, לא בשביל עצמך. אתה באמת, כל רמח יברך ושסה גידיך רוצה לתת לזולת, אז הקדוש ברוך הוא יאפשר לך לעשות את זה. זה מה שגוזרים בראש השנה, כלים. הקדוש ברוך הוא מחלק כלים, כל אחד לפי מה שהוא רוצה, לפי מה שהוא מאחל לעצמו. אבל שנה שעברה, הבא הקדוש ברוך הוא ואומר, שנה שעברה, גם נתתי לך כלים, לא השתמשת בהם. לא, לא השתמשת. סיפרת לי סיפורים, לא השתמשת. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, מגיע לי עוד הזדמנות. גם כל עובד, פעם אחת הוא פישל, נותנים לו עוד הזדמנות, נכון? זה העניין של התשובה. זה העניין של התשובה. כן, זה המוטיב של התשובה. אדם הוא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא, תן לי עוד צ'אנס. הפעם אני מבטיח להשתדל. מבטיח להבטיח. כן, מבטיח להשתדל. לעשות את זה כמו שצריך. אז זה העניין של ראש השנה, ויש דין. זה יום דין. ומצד שני, אנחנו שמחים, מובטח לנו שנצא זכאים בדין. ככה אומרים חז"ל. מה?
גם הסימנים זה אווירה
של... גם הסימנים, והולכים ושמחים ומאחלים אחד לשני שנה טובה ומתוקה. כן? אמר אברהם פריד, וראיתי גם מאיפה הוא לקח את זה. כן, אחד מבעלי המוסר, שאמר, למה אומרים שנה טובה ומתוקה? כי הרי מהקדוש ברוך הוא הכל הוא טוב. אבל צריך שזה יהיה גם טוב המורגש, הטוב הנגלה. שגם אתה תדע שזה טוב. לאחד אומרים, זה שנה טובה ומתוקה. שיהיה לך לא רק טוב, אלא גם מתוק, שתרגיש שזה טוב. כן? אנחנו מאחלים איש לרעהו. אז... כן, אז אתה בא ואתה שמח וחוגג ויושב ואוכל סעודה מדושנת וכולי, אז איפה הפחד מהדין? מובטח לישראל שיצאו זכאים בדין. אז איזה מין דין זה? זה נשמע כמו הצגה. נושאים דין וזה, אבל מובטח שיצאו זכאים. נראה שופט, עורך דין, רונן. אני רוצה לראות איזה שופט שבאים לפניו, ואתה בא ככה עם חיוך גדול, אומר, אני יודע שאני הולך לזכות שם. מה שלא יהיה, אני הולך לזכות. איזה מין משפט זה? כן? משחק מחור. נכון? אז איך זה? מה, עושים פה צחוק? לא. מה שאומרים שמובטח לישראל שיצאו זכאים בדין כציבור. עם ישראל ככלל, כציבור, כעם, ככנסת ישראל, תמיד יוצא זכאי. למה? יש לו זכות אבות. זה מזכירים את אגדת יצחק. זה עניין של זיכרונות. אתה זוכר. זוכר לנו. לא אנחנו. אבותינו. בזכותם תוציא לכאור דינינו היום. בזכות אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, וכל הצדיקים והצדקניות שבאו לאחר מכן. אז כעם ישראל, כעם, מובטח לו שהוא יוצא זכאי. זה שונה לגבי היחיד. היחיד זה כבר לא כך פשוט. אז אם ככה, שתי עצות אמרתי שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום, איך לצאת, לשפר עמדות. שיפור עמדות מספר אחד, תצמיד את עצמך לציבור. אתה עומד בראש השנה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, אל תתפלל בתור מוישה זוכמר. תפלל בתור, אני חלק מהציבור. כשאתה חלק מהציבור, יש לך זכויות. יש לך סיכויים, הרבה יותר טובים, לצאת זכאי. אומר את זה דוד המלך במפורש. פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. למה הקדוש ברוך הוא פדה בשלום נפשי מקרב לי? כי ברבים היו עמדי. אני לא הייתי לבד. הייתי חלק מציבור. וזה הקדוש ברוך הוא פדה בשלום נפשי. אדם כחלק מהציבור משפר עמדות. מה אתה אומר?
גם היחיד יש אבל לעשות אבות. לנו
הסנסאים שלו.
כן, אבל זה שונה מאשר כשאתה מסתכלים עליך באופן פרטני על המעשים שלך. וכששופטים את הציבור, אז לא מסתכלים על ציבור חילל שבת, אי אפשר להגיד דבר כזה. הוא מורכב מהרבה מאוד פרטים שחלקם כן, חלקם לא. לכן מסתכלים על הציבור תמיד בצד החיה, בצד הזכאי. ציבור לא יכול לחלל שבת, ציבור לא יכול לאכול טרפות, ציבור לא יכול לדבר בחוצפה למישהו. ציבור כישות זה משהו שהרבה מאוד מעבירות לא שייכות אליו בכלל. אז אם אני חלק מהציבור, הציבור יוצא זכאי, אז גם אני, מה שנקרא, נגרר אחריו.
אז
דיברנו
קודם על זה שיש איש, או משפחה, או שבט, שבט ציבור.
כן, זה ברור שבן אדם יכול לעשות חטא, יש עיר הנידחת. עיר הנידחת, אחת הפרשות החמורות ביותר, זה לא שציבור לא יכול לחטוא.
דרך אגב, זה מתאים טוב לחלק מהפוליטיקאים. זאת אומרת, ככה, איש אחד מתחיל לדבר לא כל כך טוב, ואחר כך שומרים לו קצת.
ובמקום שבט, תחליף את המילה שבט למפלגה, ואתה מסודר, אתה מבין בדיוק מה קורה פה. כן. אבל צריך להבין, כשמדובר על ציבור, לא מדובר כאן על ציבור מסוים. אתה יכול להיות חלק מציבור גרוע מאוד, כמו עיר הנידחת, ולחטוף סקילה. הציבור זה לא קבוצה, זה לא קהילה. הציבור זה ישות רוחנית שנקראת כנסת ישראל. כשאתה הופך להיות החלק מכנסת ישראל, אתה נמצא בידיים טובות. כנסת ישראל זה ישות רוחנית שעליה תמיד מרחב זכויות, זכות של עם ישראל. אז הוא אומר, אני לדודי ודודי לי. מי זה לי? כל שיר השירים שם זה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. ולכן, כשבאדם רוצה להרבות זכויות, אז הוא מחבר את עצמו לציבור. וזה רמוז גם בפרשת השבוע. אנחנו רואים פרשת האזינו. כי כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. גם פסוק תמוע מאוד. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, כל אמונה ואין עוול. התוספת הזאת, ואין עוול, נראית לכאורה, מה זה מיותרת? אומר הקדוש ברוך הוא, כשהוא כל אמונה, אין אצלו עוול. מישהו היה מעלה על הדעת שיש את הקדוש ברוך הוא עוול? הוא כל אמונה, הצור תמים פועלו, מה בכלל אהבה אמינה? להגיד שהיה איזה עוול אצל הקדוש ברוך הוא? שמה אומרים את זה שם? נראה שהמילים האלה אין עוול מיותרות לגמרי. אלא מה? מסביר פה באופן נפלא ביותר רבי ישראל סלנטר שהזכרנו אותו מקודם, יש לו פה הברקה מדהימה. הוא אומר כך, מה זה נקרא אין עוול? עומד בן אדם למשפט בבית דין של בני אדם, מה האשמה שלו? שוט מזוין בנסיבות מחמירות. הוא גם ירה באוויר, פרץ לבנק, ירה באוויר, שדר שם כמה נברשות, שדד שם 50,000 שקל, ברח, אבל מה לעשות, שלומי אל הזה תפסו אותו. עכשיו עמים אותו למשפט. לתביעה יש שם עבודה קלה מאוד, כולם ראו במצלמות של הבנק, קלטו את הפרצוף שלו, כמו שאמרנו, שלומי, אפילו מסכה הוא לא לבש. זהו, השופט עכשיו עומד לפסוק את הדין שלו, שוד מזוין בנסיבות מחמירות, זה מינימום 15 שנה בפנים. אז כמובן, הוא הולך לשבת עכשיו 15 שנה בפנים. עכשיו מגיע את הראש של הסנגור. תלו עצמכם אם הסנגור היה אומר, בדברי הסיכום שלו, היה אומר, נניח שהוא היה אומר דבר כזה. הוא אומר, אדוני השופט, תראה, זה שהוא פרץ לבנק, שוד מזוין בנסיבות מחמירות, וואלה, אין לי מה להגיד. נכון, ראו את הפרצוף שלו, מה אפשר להגיד? אבל אדוני השופט, אתה יודע, הנאשם הזה, יש לו 6 ילדים, קטנים, הכי קטן בן שנה, הכי גדול, עוד לא גמר בית ספר תיכון אפילו, אשתו עקרת בית, עובדת קשה בבית, בפרנסתה על הדרך מתפרנסת מעבודות ככה בצד, והנאשם הוא גם בוועד הבית שם בעמידה, איפה שהוא גר, הוא ועד הבית, הוא ראש ועד הבית. עכשיו, כבוד השופט, תחשוב, אתה מכניס אותו עכשיו ל-15 שנה בקלבוש, מה יעשו הילדים שלו? מטה לחמם ישבר, מה תעשה אשתו? גם ככה, עד עכשיו גם בקושי גמרה את החודש. כן, עכשיו, ומה היא תעשה?
מי ישתות בשבילך עכשיו?
והוועד הבית? לא, מי ילך לאגודה לתרבות הדיור? עכשיו, כשנשם יושב בפנים, כל הבית שם, כל התחזוקה שם, תהיה על הפנים. כן, כל השפריט יתקלף מבחוץ, אף אחד לא יעשה שום דבר. אתה מבין, כבוד השופט? אי אפשר להכניס אותו 15 שנה בפנים. איזה תוצאות חמורות זה יכול לגרום לכל הסביבה שלו. מה יגיד השופט? שתי מילים. צחקת אותי. מה אכפת לי מה זה יעשה לאשתו, לילדים, לוועד הבית. הבן אדם שדד, שוט מזוין. ספר החוקים אומר, אחד כזה 15 בפנים מינימום. ידי כבולות, מה אני יכול לעשות? שולח אותו 15 שנה בפנים. הקדוש ברוך הוא אצלו זה עובד אחרת. כל אמונה ואין עוול. הקדוש ברוך הוא דואג שאם מישהו תלוי באותו אחד, גם אם הוא עבריין מועד, למה שהוא יסבול השני? אין עוול אצל הקדוש ברוך הוא. אם מישהו אחר יסבול בגלל שהוא מגיע לעונש, אז הוא לא מקבל עונש. כדי שהשני לא יסבול. זה כוחו של הציבור. אם אתה תורם במשהו לציבור, והציבור צריך אותך, אתה תורם משהו, עושה משהו לטובת הציבור, בצורה כזו או אחרת, ונניח שהיה מגיע לך, רחמנא ליצלן, לא יודע מה, רחמנא ליצלן, חס וחלילה, מאושפז חודש. כן, הקדוש ברוך הוא עושה, רגע, מה, אני, אשפז חודש? הוא הולך ומסתובב בכל מיני אולמות שמחה ואוסף אחרת את השיריים, מביא אותם שם, עושה סעודות עניים כל הזמן מהשיריים של השמחות. הוא יאושפז חודש? מי יאכיל את העניים? אבל מגיע לו להיות מאושפז חודש, הוא עשה דברים לא כל כך טובים. לא. העניים צריכים לסבול? בגלל שהוא שם מעד? לא. אין עוול. כל אמונה, אין עוול אצל הקדוש ברוך הוא. הוא מקבל הגנה, למרות שמגיע לו עונש, הוא מקבל הגנה כדי שלא ליצור עוול אצל מישהו אחר שהוא חף מפשע, למה הוא צריך לסבול? זה אומר רבי שרול סלנטר, מה שאנחנו אומרים בפרשת האזינו. כל אמונה ואין עוול.
או שכל הציבור,
זה
מגיע
להם
באמת העוול
הזה. גם זה יכול להיות, חז"ל אומרים בהקשר הזה, שאחד מן החבורה שמת, ידאגו בני החבורה. זאת אומרת, אם יש רחמנא ליצלן, רואים שעל מישהו הגיע עונש. לא, זה קצת, זה קצת יותר דק מזה. כן, למעשה, כשאומרים אחד מן החבורה שמת, ידאגו בני החבורה, אז הפשט של העניין הזה, כמו שבדרך כלל מסבירים, זה שיש לך חבורה שם, ומלאך המוות מסתובב שם. הנה, אחד הוא כבר עיקר, שיתחילו כל האחרים גם לדאוג. אבל זה לא הפשט האמיתי. הפשט האמיתי זה שהנה אחד מן החבורה, שהוא חלק מהחבורה, חלק חשוב מהחבורה, ציר מרכזי בחבורה, הוא מת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא סילק אותו בלי להתחשב מה זה יעשה לכל האחרים. סימן. ועל האחרים גם מגיע משהו. הקדוש ברוך הוא פה לא התחשב בזה. לא אמר, רגע, מה יעשו החבורה בלי משהו זוח מרזה? ואיך הם יסתדרו בילדיו? נשאיר אותו בחיים. הוא לא אמר. סימן שלא מגיע להם. אז הם שיתחילו לדאוג. סימן שיש להם הם קצת חובות. אז לא חייבים לדאוג שמה יקרה להם אותו דבר. אז הוא אומר שרובצת עליהם איזה עננה. אחרת, הזכויות שלהם היו מצילות את אותו אחד. אם זה לא הציל אותו, סימן שגם הם פה משהו אפס, לא לגמרי תהליך שכולה תחלת. אז זה העצה היעוצה, זה להתחבר לציבור. להיות חלק מהציבור, להרגיש שאתה גם מתפלל בשביל הציבור. זה גם המבחן. בתפילות ראש השנה, אל תפלל רק על עצמך. תפלל על כל עם ישראל. מאום כדליבה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, הוא באמת שם את עצמו חלק מעם ישראל. הוא לא רק אומר, אני, הקדוש ברוך הוא, תן לי, תעשה לי, תעזור לי, כל הזמן לי, 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 לי. כן, כמו שיר ילדים. לי, 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 לא. רק לי, מה רק אתה פה? לא אכפת לך מאחרים, אז אתה לא חלק מהציבור. אם אתה מברך בשביל עצמך, אתה באמת כנראה חושב שאתה איזה יחיד סגולה. ואז הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש לעצמך? אומר הזוהר הקדוש בפרשת בראשית. אומר, זה הכוח של תפילת רבים. אתה תפילת יחיד. תפילת יחיד, אתה מבקש משהו, אומרים לו בית דין של מעלה, הוא מבקש, אוקיי, בוא נראה אם מגיע לו. אחד מול אחד, הוא ביקש, בוא נראה איזה זכויות יש לו, הצצקי הזה לא מגיע לו, אז לא, אני לא מקבל. אבל אם הוא חלק מהציבור, אז לא מסתכלים עליו. הוא חלק מהציבור, הציבור תמיד זכאי, הציבור תמיד בסדר. עשרה מישראל, אפילו מלאך לא יכול לעמוד לידם, גם אם הם מדברים על פוליטיקה. אומר האדמור הזקן, עשרה מישראל שנמצאים ביחד, אפילו מלאך הכי גבוה, השרפים, לא יכולים להתקרב אליהם. זה כוח של עשרה מישראל, של ציבור. אז אתה מתפלל, עשרה ביחד משלבים כוחות, ולא מדובר כאן על הלכות תפילה, מה קורה? כן, כן בציווי. הספקת 18, לא הספקת 18, אנחנו מדברים על הטכניקה של התפילה בעניין המעשי. בעניין הרעיוני, אתה מרגיש חלק מהציבור, מתחבר לציבור, עם הציבור, לטובת הציבור, יחד עם הציבור, זה כוח אחר. אתה עכשיו הופך להיות למעטפת הגנה, הציבור. בגלל זה דרך אגב. העצה הייעוצה היא תמיד, לחפש לך גם ציבור טוב. להיות תמיד חלק מציבור, שאתה כמו חכמי ירושלים, שלא תמיד מסתכלים, מי סועד איתם ברוחה. כן, נכון? כתוב ככה. זקני ירושלים לא יוכלים עם כל אחד. מזמינו אותם לסעודה, היו מבררים קודם, מי עוד הולך להיות שם על יד השולחן? הוא אומר, מה אני והוא ביחד? לא רוצה להיות שם. זה רשע מרושע? לא רוצה להיות שם. איך היו זקנים שבירושלים? אומרת הגמרא, הם מבררים מי אוכל עמהם. אותו דבר, אדם הולך להתפלל? אתה הולך להתחבר עם הציבור? תברר קודם כל מי זה הציבור הזה. אדם צריך לחזר אחרי חברה טובה, מניין טוב, שיש שם, כן, אנשים שאתה תהיה גאה להיות חלק מהחבורה שלהם. אז זה דבר אחד, עצה יוצא, יש הרבה עצות, אבל העצה השנייה, אומרת הגמרא, זה סוד שמגלה לנו התוספות. במסכת ראש השנה. כן, סוד מדהים. מדהים, מפתיע, מזעזע. למה תוקעים 100 תקיעות בראש השנה? למה דווקא 100? אז כמובן שאם נעשה את החשבון, כמו שחז"ל אומרים, אז יש תקיעה ותרועה ותקיעה וצריך להשמיע, יש גם תקיעות המעומד, יש תקיעות המיושב, וצריך את כל הצירופים האפשריים, חשבן ביחד יוצא 100. 30 כפול 3 ועוד 10 יוצא ביחד מ-30 זה סדרה. אני צריך סדרה שלפני, סדרה שאחרי, בתוך 18, אחרי 18, לקראת סוף חזרת השץ, הכל יוצא ביחד מ-. אבל זה כמובן כמו לזרוק את החץ ולאחרי זה לסמן את העיגול. כן, זאת אומרת, אתה מצדיק את זה כי אתה יודע מראש שצריך לצאת 100. אבל הסיבה למה 100, אומר התוספות במסכת ראש השנה בדף למד ג' עמוד ב', מסביר שם התוספות, למה אנחנו תוקעים 100 תקיעות? לא יאומן. כנגד 100 היבבות של אמו של סיסרא. אמו של סיסרא, השקף מבעד החלון ויבבה. איפה הוא? הצצקה שלה, סיסרא, נלחם שם באבינועם, בדבורה, כן, הפסיד, הרג אותו, נהרג. ואימא שלו יושבת בחלון ונשקפה ותייבב. ואיפה הוא? מדוע בוששו פעמי מרכבותיו? סיסרא היה גיבור גדול. מדרש היה אומר שהוא היה יוצא לצייד, היה פוגש את האריה הכי חזק, הנמר הכי פרוע, היה מסתכל עליו, הנמר היה קופה במקום. כשהוא היה יורד לטבול בנהר, אומר המדרש, הוא היה יוצא, והיו יוצאים איתו דגים משופדים על השערות של הזקן. היה לו, אפילו הזקן שלו היה כזה ברזלי, שהוא רק היה נכנס, יוצא, דגים מפרפרים לו שם תקועים, שיבוטות, משובטות על הזקן. ואחר המדרש אומר, לתאר איזה גיבור גדול היה סיסרא. הוא יצא שם עם 40 אלף ראשי גייסות, נלחם בישראל, שירת דבורה. ברק בן אבינון, מי בדיוק היה, דברה של לפידות, זו שאומרים שהיא הייתה אשתו של ברק בן אבינון, ברק בן אבינון זה אותו לפידות. עומד הרבה מאוד דעות יש שם במדרש, מי זה היה ברק בן אבינון, מי זו הייתה דבורה. בכל מקרה, האמא מייבבת, איפה הוא? הסיסרלה שלי, למה הוא לא מגיע? אמרות לה, שרות, אל תדאגי, הוא מחלק שלל. יש כנראה במלחמה הזאת המון שלל, אז הם מחלקים חלל, וכך כנראה הרבה זמן. אבל היא לב אם, היא יודעת שהפעם זה לא נכון, שהוא לא יחזור יותר, והיא בוכה. מהיבבות של גויה, אמא של סיסרא, זה יצר כזה רעש גדול בשמיים, נגד עם ישראל. שבשביל לתקן את היבבות של אמא של סיסרא, אנחנו תוקעים 100 פעמים. עכשיו, זה תוספות מפורש במסרת ראש השנה. תוספות. זה הניגלה, הכי פשט של הפשט. מה אומר התוספות? רואים מכאן את הכוח של יבבה. כוח של הבכי. הכוח של הדמעה. של האנחה. איך אומרים ביידיש? איך הם תם זה היהודי? קרחט. נאנח. איך מזהים יהודי? הוא נאנח. זה טוב. להיאנח. דמעה. שערי דמעות אף פעם לא ננעלו. משתי דמעות שהוריד עשיו, אנחנו סובלים עד היום. עד היום אנחנו סובלים, כך אומר המדרש, משתי דמעות שהוריד עשיו, בזמן שהוא גילה ש... ויזעק זעקה.
בברכות
שם. הוריד שתי דמעות, אנחנו סובלים מזה עד היום. כל האסונות והפוגרומים שהוא הצליח להביא עלינו, זה בזכות שתי הדמעות האלה שהוא הוריד אז. כך אומר המדרש. ופה 100 דמעות, 100 יבבות של אמו של סיסרא, זה אצל גויים. אם אצלם זה ככה, מה הכוח של צעקה של יהודי שנובעת מאומקא דליבה? זה מגיע אל הרבה יותר גבוה מאשר צעקה של גויה. זה הכוח של יבבה, אבל אמיתית, שנובעת באמת מבפנים. זה פורץ את כל המחסומים. מגיע לרקיעים הכי גבוה. הרקיע הכי גבוה. אז אלה שתי עצות שאפשר לקחת ככה כצידה לדרך. לצד זה, כמובן, יש את הדברים הידועים והברורים, לימוד תורה, התורה היא מגנה ומצלה. וכמו שאומר רבא במסרת ראש השנה, כל העמי אוויר על מידותיו, מעבירים אוכלים לו על כל פשעיו. להעביר על מידותיו זה הסגולה הכי בדוקה להצלחה ביום הדין. מעביר על מידותיו. למה? כי זה הכי קשה. הכי קשה שבעולם. להעביר על מידותיו. לשנות משהו מבפנים.
לשנות,
כן. לסבול. כן. להעביר על מידותיו הכוונה לא להתרגז. למרות שבא לך מאוד להתרגז. לא להקפיד על מושהו, למרות שאפילו מגיע לו שתקפיד עליו. כן. המעביר על מידותיו מוכלים לו על כל פשעיו. אומר רב, כל פשעיו. מתכבס הכל. למה? כי אם אתה עושה את הבלתי אפשרי, הקדוש שבו הוא יעשה בשבילך את הבלתי אפשרי. מידה כנגד מידה. לך זה עובד. מקם. מידה כנגד מידה. ויש כמובן את עניין הצדקה. צדקת הציל ממוות. רחבה מצוותך מאוד. הוא מסביר האדמור הזקן בסוף איגרת התשובה. איזה מין מצווה זאת שעליה כתוב רחבה מצוותך מאוד? למה לא מצוותך ביחיד ולא ברבים? יש מצווה אחת שהיא הכי רחבה שיכולה להיות, זה מצוות הצדקה. מסביר האדמו"ר הזקן בסוף איגרת הקודש. רחבה מצוותך מאוד. זה הכי רחב שיכול להיות. לכן, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. נזכה במהרה בימינו, וגם בראש השנה הזה, וגם בימים שנותרו. נותרו, אנחנו היום רק ביום שני, בחודש אלול יש עוד יום שלישי, יום רביעי, כן, ראש השנה זה חמישי, כן? יש לנו עוד שלישי, קודם כל שני, נניח כמה נגמר, יש לנו שלישי, רביעי, יומיים שלמים עדיין בחודש אלול, שעליו נאמר, תרשו השם ימצאו, קראו ביותו קרוב, זה עוד לפני כן, אחרי זה גם עשרת הימים. כמו שראינו, הבנו איך זה בדיוק מסתדר, בין, לא בין, כן חלק, לא חלק. כן, כל מהותו של ראש השנה, מהות נשגבה מאוד, מגיעה עד עצמות אין סוף. עניין של המלאכת הקדוש ברוך הוא, עניינו המרכזי של ראש השנה, ומכאן מושפע כל העניינים האחרים שבהם סובב אותנו ראש השנה מכל הכיוונים. כן, הרבה מאוד עניינים שיש בראש השנה, ויהיה רצון שבאמת נדע לנצל את הזמן הזה כמו שצריך, הזמן שחולף ועובר במהירות. כן, השעון לא עומד מלכת. יהיה רצון שבאמת הקדוש ברוך הוא ייתן לנו לצאת קצת מהגולמיות הזאת. כן, ולנצל את הזמן הזה כמו שצריך, בעניין של חזרה בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא כשהוא נמצא עוד בשדה, ובימים האלה של חודש אלול, העניין של ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, העניין של השפעה וברכה ובקשה ותפילה, כל סביבותינו, היא רצון שבאמת בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, בזכות אבותינו הקדושים, בזכות כל המאמצים שכל עם ישראל ביחד עושה, שנכתב ונחתם כולנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום דבר בראש השנה, בלי לחכות אפילו ליום כיפור. בא בראש השנה בספרם של צדיקים גמורים. בעזרת השם.
תודה רבה על השנה שלנו.